כאן רשת בית. שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה.
שלום לכם, שלום יגאל. כמעט אמרתי שבוע טוב, אבל אז נזכרתי שעם כל הכבוד לי, לא אני מחליטה שזה תחילת השבוע, גם אם זו תחילת השבוע מבחינתי.
תחילת השבוע ברדיו שלך.
כן. אנחנו עוד מעט מוכנה? כן. אורלי אלקלעי מוכנה. אז תכף אנחנו נספר מה יהיה היום בתוכנית שלנו. אבל יגאל, בוא נתחיל בזה שהשחקן ועבריין המין, משה איבגי, הולך לכלא, ל-11 חודשים. שלום לאורלי אלקלעי, כתבתנו.
שלום שלי, שלום יגאל. כן, 5.5 שנים. כמעט 5.5 שנים לאחר שנחשפה הפרשה של משה איבגי, בית משפט השלום היום גוזר את דינו, 11 חודשי מאסר בפועל, ועוד 9 חודשי מאסר על תנאי. איבגי ישלם גם 40,000 שקלים פיצוי למתלוננות. נחזור אחורה, איבגי הורשע בבית משפט השלום בחיפה, בינואר שעבר, בשני מעשים מגונים באישה שעבדה עמו ב-2012. בגזר הדין שהוטל עליו על ידי השופט זיו אריאלי, לפני שנה, נגזרו עליו רק 6 חודשי עבודות שירות, 6 חודשי מאסר על תנאי, ופיצוי לאותה אישה בסך 10,000 שקלים. איבגי מערער על העונש לבית משפט המחוזי בחיפה. לא רק איבגי מערער, גם המדינה מערערת. ובית המשפט אכן מקבל את הערעור של המדינה, ומרשיע אותו במעשים מגונים ובהטרדה מינית ב4 נשים. והיום, ומחזיר חזרה לבית משפט השלום את ההחלטה לאחר הערעור, והיום כאמור בית המשפט מרשיע את איבגי וגוזר עליו 11 חודשי מאסר בפועל. כשאיבגי מגיע לבית המשפט, כשאני שואלת אותו האם הוא חושש, הוא אומר לי שלא. אבל כשהוא יוצא מבית המשפט, למרות המסכה ולמרות משקפי השמש, ניתן להבין שהוא בהלם. כשאני שאלתי אותו האם יש לו משהו לומר, האם הוא הבין שזה יהיה העונש, הוא הרים כתפיים כלא מאמין שזה העונש. בטיעונים לעונש, רק לפני שבועיים, הוא סיפר בבית המשפט, קודם כל הוא הביע חרטה, והוא אמר לבית המשפט שהוא לוקח אחריות, שהוא עובר טיפול, והוא מבין בעקבות הטיפול שהוא פגע באנשים. הוא סיפר לבית המשפט על הגיהנום שהוא עובר בחודשים האחרונים, על המידוי, על כך שהוא הפך להיות מוקצה מהחברה, וביקש שלא ישלחו אותו לכלא. ולא קורה. האם יהיה כאן ערעור על קלות העונש? עורך דינו טוען שכן. זאת התחושה שלו, שהפרקליטות תבקש לערער על קלות העונש. האם זה יקרה? אנחנו לא יודעים. האם איבגי יערער על העונש? הערכה שלי שזה לא יקרה. אם הוא לא יערער, בראשון בספטמבר, ב-1 בספטמבר, משה איבגי יתחיל לרצות את עונשו.
תודה לך, אורלי אלקלעי.
תודה.
מה אתה אומר, יגאל?
אני אומר שאדם שעושה מעשים כמו שהוא עושה, רק לאדם כזה יכולה להיות עזות פנים, לערער על 6 חודשי עבודות שירות. זה פשוט חוצפה שאין כדוגמתה. התרדת אנשים, ראיתי גם את הרעיון שלו, ואת יודעת, אני לא אוהב לדרוך על אדם, אבל אמרתי, וואלה, הבן אדם הזה סוף סוף יעמוד ויגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי.
לא הבנתי, הייתי אידיוט, זאת הייתה תקופה אחרת.
ההצלחה,
היום אני מבין.
סחררה אותי, עלה לי השתן לראש.
אני מצטער על הכאב שגרמתי לכל כך הרבה נשים.
כן, ולא רק שאתה לא עושה את זה, אתה הולך להרער על עונש של עבודות שירות. אני חושב ש... צריך עכשיו שוב פעם באמת לערער על העונש הזה, שיקבל 3 שנים בפנים.
כן, אורלי דיווחה על ההלם והתדהמה שהיו על פניו, כשהוא שמע שהוא הולך כאחד האדם לכלא, ל-11 חודשים, שזה אגב עונש מאוד קל, זה 4...
כן.
זה 4 הרשעות
במעשים מגונים. את יודעת למה ההלם והתדהמה?
כן, אני יודעת למה, בגלל שהוא הרגיש את עצמו מאז ומעולם, מורם מעם.
ברור, מי חשב... זה מכניס את, משה איבגי לבית הסוהר? מי זה החצוף הזה?
הוא חשב שהוא יכול לעשות מה שמתחשק לו, הוא נהנה בשעתו מעוצמה בלתי רגילה, הוא היה שחקן, אני חושבת, הכי אהוב, הכי עסוק בארץ, ואתה יודע, זה אחד הדברים שהכי הכי מכאיבים לי, מעטפת ההגנה שהוא קיבל מכולם, מכל מי שעבד איתו, מכל מי שנתן לו עבודה, כי אף אחד לא רוצה לפספס את ההזדמנות לעבוד עם הכוכב איבגי, ולכן היו מוכנים לשלם את קורבן האדם הזה, בדמות עוד ועוד נשים שספגו ממנו השפלות.
אני מקווה מאוד שבאמת האנשים שהיו סביבו בהחלט עושים חשבון נפש. ואת יודעת מה? אני מאוד מאוד מודאג אחרי ששמעתי את סיפור משה איבגי, שאין לי ספק שגם היום, עוד אנחנו מדברים, קוראים דברים כאלה, של אנשים שמורמים מעם, שחקנים, טלנטים, כל מיני כאלה שמות מפוצצים, שפשוט מפחדים לדבר בסביבה שלהם על מה שהם עושים.
ברור, ברור. אתה יודע, כל כך הרבה מדברים, כל מי שלא אוהב שסוף סוף, אחרי שנים רבות של דיכוי, נשים מתעוררות וטובעות את אלבונן, את כבודן, את זכותן על גופן ועל נפשן, תמיד מדברים, אלה שעוינים את השיח הזה בכלל, והיו רוצים שהכל יימשך, תמיד מדברים על תלונות שווא. אחוז תלונות השווא בעבירות מין הוא יותר קטן מאחוז תלונות השווא בכל עבירה אחרת, והוא זעיר, והדבר הכי בהיקפים ענקיים, שעדיין ממשיך לקרות, זה שהרוב המכריע של נשים שסופגות הטרדות מיניות ועבירות מין קשות יותר, לא מדברות, לא מדברות. כי הרבה פעמים מדובר באדם רב עוצמה, כמו איבגי.
כי גם, אני מבין גם למה הן לא מדברות. כי את רואה כמה הסיפור הזה מתגלגל, ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, ועד עכשיו הוא בהלם, אדון איבגי. הוא בהלם.
כן, הוא בהלם.
והגיהנום שהוא עובר.
אני ממש מרחמת עליו.
הוא מדבר על הגיהנום שהוא עובר. בואו נדבר על כל הגיהנום שעברו הבנות האלה כל זמן שהיית לצידם. וגם עכשיו, וגם בעתיד. הרי זה דברים שלא חולפים לעולם.
טוב, עוד מעט נשמע את השרים מרב מיכאלי וגדעון סער, ואת יו"ר האופוזיציה נתניהו מישיבות הסיעה שלהם. נראיין את השר לביטחון פנים, עומר בר-לב, שמוציא היום הודעה נחרצת על הכוונה שלו לאכוף ביד קשה את החוק להפללת צרכני זנות בשעה טובה.
שעה טובה ומוצלחת, ההצהרה חשובה מאוד.
מאוד.
עכשיו היישום יותר חשוב.
נדבר איתו על עוד עניינים, ויהיה כאן מאסטרו ניר קברטי. הוא הגיע היום נרגש ונלהב מהניצחון של איטליה למקום העבודה שלו, שהוא במקרה הסינפונייטה הישראלית באר שבע, וקברטי הוא גם איטלקי, כמו שאפשר לשמוע מה השם שלו, ובפרץ ספונטני בהנהגתו הסינפונייטה ניגנה את ההמנון האיטלקי, אז גם נשמע את הביצוע שלהם.
יפה, מחווה יפה.
כן.
לקברטי.
כן, נדבר עם קברטי. אני אוהבת להגיד את השם הזה, קברטי.
יפה מאוד. בכלל יש לך אהבה מיוחדת לאיטליה מאז שהבן שלך עכשיו.
נכון, אני מודע. אנחנו...
את גם צהלת אתמול אחרי הניצחון של איטליה?
לא, לא, זה עם כדורגל לא... לא רוצה פה להצבן אף אחד, אבל כל כך לא מעניין אותי כדורגל.
אבל סימפונט מעניין אותך.
קצת יותר, כן.
טוב.
אנחנו נעסוק בביקור של שר חוץ יאיר לפיד באיחוד האירופי. יהיה כאן רוני לשנויאר, שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי בבריסל. יהיו לנו עוד הרבה עניינים. בצוות המשדר, העורכת רבית לוי דמסקי, יחד עם איתמר דרוקמן. בהפקה, נדב רוזנצוויג. ביצוע טכני, אמיר שמואלי. ועכשיו אנחנו לכתבנו הפוליטי מיכאל שמש. שלום מיכאל. מיכאל שמש, אתה איתנו? עוד ניסיון אחד. היו היום ישיבות סיעה של כל הסיעות, וגם נבחרו הוועדות. זה נשמע משהו שבדרך כלל קצת משעמם את מאזיננו, אבל בסופו של דבר, ועדה טובה עם ח"כים טובים שעובדת כמו שצריך, יכולה לשנות סדר יום
ברור.
יותר מממשלה.
לעומת זאת, כנסת בלי ועדות. זה פשוט העיקר חסר מן הספר. מה זה כנסת בלי ועדות?
טוב, אין לנו את...
אין לנו את מיכאל שמש.
כן. אז אולי נחליף אותו? בואו נשמע מה אומר ראש האופוזיציה בנימין נתניהו בישיבת סיעת הליכוד, על כך שהממשלה מוכרת את הנגב למנסור עבאס.
אתמול בצהריים רם הציבה עוד אולטימטום לבנט, הם דרשו להעביר את הסמכויות בעניין הנגב למשרד הרווחה כדי שרע"מ תשלוט בפועל בנושא הזה. אם בנט לא יקנה, רע"מ אמרה בצורה הכי ברורה, לא נצביע עם הממשלה. תוך 3 שעות בלבד, בנט נכנע לאולטימטום של רע"מ ומחר לאבס את הנגב. לבנט יש רק 6 מנדטים כראש ממשלה. אין לו יותר. במציאות הזאת, כל חבר כנסת אנטי-ציוני בממשלה הוא ראש הממשלה בפועל. בנט יהיה חייב להמשיך להיכנע לכל התכתיבים של המפלגות הערביות והאנטי-ציוניות כדי להישאר בשלטון.
אני אוהבת את תיאורי הזוועה של מה הממשלה הזאת עושה עם הנגב. אוטונומיה בדואית בנגב. אפשר
מכרו
עכשיו,
את הנגב.
כן, כאילו, אתה יודע, בימי הממשלה הקודמת שררו שקט ושלווה וביטחון לתושבים.
בנגב.
בנגב, כן. כן.
בכלל, הנגב הוא היה גולת הכותרת של מדינת ישראל. זה היה פשוט מקום הכי מדהים שיש פה במדינה.
כן.
והלכו ומכרו אותו לבדואים.
כן, וכבר חודש שיש שם אוטונומיה בדואית.
כן, זה שכבר 900 שנה עושים שם מה שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים, יש שם כמויות אמל"ח יותר מה שיש לצה"ל, אבל מכרו את זה עכשיו.
טוב, אתה לא תאמין, אבל הטלפון של מיכאל שמש, משהו בו התקלקל.
נפל למים?
אני לא יודעת, אנחנו נברר אחר כך. אבל כן, נחלצה...
אני ידעתי שהוא בבריכה, אני אומר לכם.
במקווה. נחלצה לעזרתנו. בית ושייתה, יערה שפירה כתבתנו. שלום, יערה.
אם תרצו להסתפק בי, אז אני ממש כאן.
לא, לכבוד הוא לנו. אז את נתניהו כבר השמענו, בואי נמשיך הלאה.
כן, תראי, לא רק ששמעתם, אלא מצאתם בדיוק את הביקורת שמתח עליו גדעון סער בישיבת הסיעה שלו, אומר מיד אחרי נתניהו בישיבת הסיעה של תקווה חדשה, גדעון סער, הרי צביעות מכיוון שזיכרונתו של נתניהו על נגרם נזק גדול בנגב, ומעבר לזה אומר, אנחנו בכלל לא התחייבנו לרע"מ, אלא למה שכבר הסכמנו בהסכמים הקואליציוניים, בוא נשמע רגע איך הוא מנמק.
כל מי שיודע מה קרה בנגב ב-12 השנים הקודמות, גם במובן של השתלטות בלתי מבוקרת על שטח, וגם במובן של היעדר הסדרה, וגם במובן של הידרדרות ביטחון הפנים, יודע שיושב ראש האופוזיציה הוא האדם האחרון שיכול לדבר על מה שקורה בנגב. הוא לא נקף אצבע כדי שאנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בנגב. מי שחושב שהדרך שבה פועל הליכוד היום ושותפיו לאופוזיציה מקרבת אותו לשלטון, הוא טועה טעות מרה. הציבור חכם, הציבור מזהה את ההתנהלות הבלתי עניינית, את הסגנון הזה, את הכזבים האלה, ואני אומר לכם, הפוך, כל יום הם מתרחקים משם.
אומר את זה, ותראו, וצריך אולי להתייחס לעוד נקודה, והיא השאלה מה בדיוק ניתן לרע"מ. כי הרי מצייס ווליד טאהא, יושב ראש סיעת רע"מ, במהלך הלילה, אנחנו קיבלנו לא רק את מה שבהסכמים הקואליציוניים הוצף לנו, אלא גם עוד נושאים לחברה הערבית, ונהיה עדים לזה בימים הקרובים, וכאן באים ותוקפים, כמו שהשמעתם את ראש האופוזיציה נתניהו, אומרים טוב מה, אנחנו לא יודעים מה הבטחתם להם, אז מתחייבים היום בנפרד, גם גדעון סער וגם עידית סילמן, שלא ניתן לרע"מ שום דבר בניגוד למה שאומר ווליד טאהא, חוץ ממה שכבר הובטח להם בהסכמים הקואליציוניים, וכאן זו שאלה, נצטרך לראות, האם יש עוד משהו שמאחורי הקלעים מובטח, או בשתיקה, או שנראה אותו באמת בימים הקרובים, וכמובן זאת תהיה גם במה נהדרת למתקפות של האופוזיציה. אני רוצה להפנות אותך רגע למה שקורה בדיוק בעודנו מדברות במליאה, מתנהל דיון בנוכחותו של נפתלי בנט, הכריחו אותו לבוא בדיון 40 חתימות, 40 חברי אופוזיציה, שחתמו על כך שהתקיים הדיון הזה תחת הכותרת מחדל נתב"ג, עולים בזה אחר זה חברי האופוזיציה, עורכים ביקורת קשה על בנט בין היתר סביב ההסכם הזה של רע"מ, וצפוי בעוד זמן לא ארוך, בעוד קצת יותר מ10 דקות לעלות גם בנט ולהשיב למתקפות האלה.
צריך לומר שבדיון 40 חתימות, ראש הממשלה חייב להיות נוכח כל הזמן.
נכון, הוא אכן נוכח, אגב, גם נאום שראש האופוזיציה יהיה נוכח, בהתחלה הוא לא היה...
הוא לא חייב.
נכון, הוא לא חייב, אבל זה נאום, ובסופו של דבר גם נתניהו הגיע והוא נמצא עכשיו במליאה. לפני סיום יש עוד נושא אחרון שחשבנו שנדבר עליו, והוא האמירה של יושבת ראש סיעת העבודה מרב מיכאלי, על כך שעומד השר ממפלגתה, השר לביטחון הפנים, הוא אומר בר לב לאכוף את חוק שנועד להגן על נשים בזנות, היא אומרת, בניגוד לקודמו, בוא נשמע את הדברים האלה מישיבת הסיעה.
אני רוצה לברך מאוד את חברי השר עומר בר-לב, שציין הבוקר באופן פומבי ציבורי את יום השנה לחקיקת החוק לאיסור צריכת זנות, תוך כדי התחייבות לעשות מאמצים מאוד גדולים גם לאכוף את החוק, דבר שקודמו נמנע ממנו ככל יכולתו. והנה יש פה שר לביטחון פנים שלוקח אחריות על הביטחון האישי של נשים שיש כאלה שלא סופרים אותם בכלל. נשים בזנות שזקוקות להגנה בכל רגע נתון. תוך כדי מחויבות כמובן גם שלו וגם שלנו כולנו לדאוג למענים השיקומיים שנדרשים כאן, בעיקר כמובן לנשים בזנות, אבל צריך להגיד גם לגברים שצורכים זנות, מאוד מאוד זקוקים לשיקום.
כן,
נסיים בדברים האלה, יערה, תודה לך.
תודה לכם.
ושלום לשר עומר בר-לב, השר לביטחון פנים, מפלגת העבודה.
אחר הצהריים טובים, שלי וגואטה.
מפרגנת לך, יו"ר המפלגה שלך.
כן. בצדק במקרה זה.
נכון.
זה לא נורא, זה לא פשע.
בצדק, כן. כן. בהחלט. כן. המגישים פה מסכימים איתך הפעם.
כן.
כן, אבל האמת היא שזה באמת נקודה מאוד חשובה. החוק הזה חוקק לפני שנה. נכנס לתוקף לפני שנה, וכמעט ולא נעשה היית שום דבר.
ואתה היית בין אלה שהצביעו בעדו.
נכון, נכון, בכנסת ה-20.
כן.
ולא נעשה איתו שום דבר, וזה לא שלא נעשה איתו שום דבר, כי לא היה צורך. הצורך בוודאי היה, גם עניין הזנות הוא לא דבר שנעלם מהחברה הישראלית, וגם הצרכנות של הזנות.
אז השר בר-לב, בוא תשמח אותנו, ותגיד לנו מה באמת אתה הולך לעשות בעניין הזה. זה שזה בראש סדר היום שלך זה ברור לנו, אבל אתה יודע מעבר לזה צריך כוח אדם ושוטרים ואכיפה ותוכנית שיקום לנשים בזנות וכו' וכו'.
נכון גואטה, כל הדברים שאתה אומר הם כמובן נכונים, אבל זה מתחיל מרוח השר, וברגע שרוח השר היא נושבת לכיוון ההפוך מה שהיה לפני שאני הגעתי בנושא הזה ובעוד כל מיני נושאים אחרים, אז... יש סיבה...
לא, באמת... זה לא, בוא נגיד, זה לא רוח השר מה שהיה עם השר לשעבר אוחנה, הוא היה פשוט נגד החוק וסירב ליישם אותו. והייתה פנייה לבגץ. ואז בדקה ה-90 הוא אמר לבגץ, כן, אני מתכוון ליישם אותו, וגם אז חזלש. הוא פשוט לא רצה את החוק כן. הזה. משום מה, אני לא מצליחה להבין, מה היו המוטיבציות שלו.
שלי, תמיד היית יותר חדה ומחודדת ממני, את צודקת כמובן.
חס וחלילה וחס.
לא,
אתה רק היית יותר מנומס ממני, זה הכל.
ויותר צנוע אולי.
אבל נכון, גם במקרה הזה, תשמעי, אני משתדל לא להסתכל אחורה, וכל הזמן שואלים אותי גם בנושאים אחרים, דעת השר הקודם היה ככה וכן הלאה, אבל בעניין הזה זה היה ממש בוטה, זאת אומרת, הייתה לו התנגדות ל... לחוק, והוא בעצם צפצף על החוק בעניין הזה. ולכן אם אני חוזר לשאלה של גואטה, מה אני הולך לעשות? אז זה לא שאני הולך לעשות מחר בבוקר איזשהו משהו מיוחד שהיום או אתמול לא עשיתי. זאת אומרת, היום עשיתי בכך שנתתי את ההצהרה הזאת, ואני מניח שיהיה לה השפעה על החלקים במשטרה, ולא רק במשטרה, יש לנו את עיר לאלימות ונושאים נוספים שחזרו לאחריות משרד הביטחון פנים, והדברים האלה יחלחלו פנימה, ואני אוודא שהם יחלחלים פנימה, והם קורים. האם אני חושב שתהיה מהפכה מוחרתיים? התשובה היא לא, אבל אני מאמין שהגלגל יתחיל להסתובב לכיוון הנכון.
אז נכון, אנחנו מתכוונים לעקוב אחרי היישום של החוק הזה, כי הוא יקר לליבנו. אתה יודע, ביום שהוא נכנס לתוקף היינו אמורים לראיין נציגה של המשטרה ובשמחה ובפרגון, ואז ברגע האחרון הראיון הזה בוטל והמשטרה ירדה למדרון האחורי, כי היה ברור להם שהשר לא רוצה, אז אני מניחה שזה ישתנה. אבל כן חשוב לי לשמוע ממך, מעבר ליישום אפילו, איזושהי התייחסות מוסרית ללמה החוק הזה כל כך נחוץ, ומה המשמעות שלו?
החוק הזה הוא נחוץ, כי כמו שאנחנו יודעים, לכל מטבע יש לפחות שני צדדים. אז הצד של צרכני האזנות שבעצם גורם לקיבוע הניצול של נשים שרובן הגיעו לזנות לא מתוך בחירה חופשית, כי מתוך איזשהו אירועי חיים או מצבי חיים וסיטואציות שאף אחד מאיתנו לא מאחל לעצמו
או לילדיו
להיות בהם. ויש כאן, יש כאן ניצול לרעה, זה פשוט ניצול של חלשים, במקרה זה של חלשות. זה לא רק, זה לא רק נשים, זה גם גברים, אבל בדרך כלל זה ניצול של נשים. והגיע הזמן לעשות את זה, לעצור את זה, ואני חושב שהחוק הזה הוא באמת, עד היום החקיקה הייתה כנגד זנות. אבל
כנגד סרסרות כנגד, גם כנגד הקורבנות שהיו נעצרות.
נכון, כי זה חלק, זה אחריות של כל אחד ואחת מאיתנו, באמת להפסיק לנצל חלשים יותר וחלשות יותר מאיתנו בחברה הישראלית, ולדכא אותם. וכאן זה גם ניצול וגם דיכוי וגם לא מוסרי, וגם בטח עוד איזה 17 גמים כאלה.
ברור. אבל אדוני השר, כשאתה אומר, אני מצפה לאכיפה משמעותית של החוק, זה אומר בסופו של יום, הקצאה של כוח אדם. כי בוא, המשטרה באמת מתמודדת היום עם המון דברים, וקורונה, וארגוני פשע, והמלח במגזר הערבי, ועכשיו להתחיל לתפוס צרכני זנות, באמת המשטרה עמוסה עד מעל הראש. איך בכל זאת עושים את זה? כי שמענו שבכל זאת יש 10,000 שוטרים שכבר עברו הכשרה בנושא.
תראה, אתה צודק, זה משימה מאוד קשה. אתה מענית את חלק מהמשימות של המשטרה, אין ספק שהפשיעה ברחוב הערבי, שהראשונים שזועקים על כך זה התושבים הישראלים, הערבים עצמם, חברי הכנסת מטעמם, ראשי העיריות מטעמם וכן הלאה. ואנחנו ראינו גם מה קרה בתקופת המבצע האחרון בעזה, שומר החומות. אז נכון, יש המון משימות, אבל בסופו של דבר צריך לטפל בכל אחת מהן, ולכן גם הטיפול, אני אומר את זה מראש, הטיפול הוא לא יהיה איזושהי השתערות כזאת, ובתוך זמן קצר הנושא ירד מסדר.
אנחנו לא מאמינים גם בצפויות.
לא חשבנו לרגע שהזנות תמוגר לחלוטין בתוך חודש.
גואטה, דרך, חשבתי לצרף אותך לצוות שלנו בנושא המסע ומתן התקציבי מול משרד האוצר.
הוא מוכן.
כי מנית בהחלט את אין סוף המשימות, וכל משימה כזאת זה עוד שוטרים ועוד אכיפה.
תתאם הכל עם שלי.
כן, אני הסוכנת שלו.
כן, אבל אני חוזר ואומר, זה לא הכל...
ברור, העניין הזה ברור לחלוטין. אנחנו לא מצפים גם שתהיה קוסמות מהרגע להרגע, ואתה יודע מה, אני די שמח שאתה גם אומר את זה. תקשיבו, אין פה קוסמות, אבל זה בראש סדר היום שלי. מצד שני, אתה לא תקבל פה הנחות גם על ידי שלי, אנחנו נעקוב אחרי זה ונראה
להתקדמתם. מכיר אתכם.
זהו, עכשיו תגיד לי רגע, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אומר, אתם פשוט מכרתם את הנגב לבדואים, זה יפה ככה?
תשמע, זה קשקוש. זה כל על רקע מה הוא אמר, שהנושא של הטיפול בבדואים בנגב עבר הנושא הרווחתי שלהם עבר לאחריותו של שר הרווחה שגר בדימונה, חי בדימונה, מכיר את הנושא. אני חושב שזה דוגמה קלאסית לחבר נושא לשר, או לחבר שר לנושא שהוא מכיר אותו במשך שנים. ולכן אני חושב שעל זה, על זה לומר את האמירה הזאת, זה באמת...
טוב, נדמה לי שהם התחילו עם זה עוד הרבה לפני שהיה ברור שהסמכויות עוברות לידי השר מאיר כהן. זאת אומרת, באופן כללי הוכרזה לטעמו של נתניהו, הוכרזה אוטונומיה בדואית בנגב, והחל מהרגע שהוקמה הממשלה החדשה.
כן, אבל כמו שאמרת בפתיח שלי, זה לא התחיל היום, וזה בוודאי ב-12 שנים שנתניהו הוביל את מדינת ישראל, והוא לא רצה להתעסק עם זה. ואנחנו יודעים שבכל בעיה שלא מתעסקים איתה, היא רק נעשית יותר ויותר קשה לפתרון, ועכשיו זה עוד משימה לאומית. בעיניי זה משימה לאומית שניצבת לפתחה של הממשלה הזאת, ואין לי ספק שיש שיתוף פעולה מאוד פורה בין שר הרווחה מאיר כהן לביני בנושא הזה. כי שוב, אכיפה ושיטור זה לא מספיק, זה חלק, אבל בצד השני צריך לפתור את הבעיות, את הבעיות הקיומיות שלהם.
אבל כן יש תחושה שרע"מ עשו שריר, לא קיבלו בדיוק את מה שהם רצו, אימו בעצם בהפלת הממשלה, כי הם אימו שהם לא יצביעו עם הממשלה, החל מעכשיו עד שהתביעות שלהם ימולאו לאלתר, ונראה שהלחץ הזה שהם הפעילו עבד מאוד מהר.
תראי, זה חלק מההסכם הקואליציוני שלהם, אין להם שרים בממשלה, אני חושב שהדרישה שלהם היא נכונה פעמיים, פעם אחת, כי זה דרישה שלהם כחלק מההסכם הקואליציוני, והדבר השני, כי זה פשוט נכון, נכון לעשות את זה.
כן,
אז, אבל... על מה, אז על מה קפץ ראש האופוזיציה? על זה שזה עבר לאחריותו של שר ש... מכיר ומבין וקרוב לנושאים האלה, זה פופוליזם.
כן, אבל בעיקר כנראה מה שעומד על הפרק זה כביכול הניסיון של מנסור עבאס, כל הזמן ככה, אתה יודע, לשחק איתכם און אוף, כמו שאתמול אמר מנסור עבאס, אם אתם תמשיכו לפלרטט עם הרשימה המשותפת, אתם תמצאו אותנו לא לידכם.
אני לא חושב שזה... אני לא חושב שהיה איזשהו פלירטוט כזה או אחר עם הרשימה המשותפת. אני חושב שגם הרשימה המשותפת מייצגת לא מעט אזרחים במדינת ישראל, בממשלה שרואה את עצמה בתור ממשלה של כל אזרחי מדינת ישראל, צריכה להתייחס לכולם.
למה אתה חושב שפלירטות עם הרשימה המשותפת בניסיון עם מסע ומתן כן להכניס אותם לממשלה הוא לא לגיטימי?
אני לא חושב שהיה כאן איזשהו פלירטות עם הרשימה המשותפת להכניס אותה לממשלה. ואם היה, אני לא מכיר את זה, אבל אני לא חושב שהיה.
טוב, אז בואו, אלא אם פספסנו משהו ענקי, אז בואו נסכם את השיחה הזאת ונשאל אותך, אתה יודע, היום חודש להקמת הממשלה.
כן.
ואיך אתה מעריך את החודש הזה? כאילו, אפשר על פי החודש הזה שהיה לנבא את מניין ימיה של הממשלה, את אופן התפקוד שלה? אפשר לקוות, לשער?
אני חושב שהתפקוד שלה הוא בהחלט טוב, אפילו טוב מאוד. זה במידה רבה ברמה האישית, זה אפילו הפתיע עוד, כי בכל אופן יש בינינו פערים אידיאולוגיים מאוד, מאוד גדולים בין המפלגות השונות. וכן הצלחנו כולנו ביחד באמת להתמקד בדברים המאחדים אותנו.
כאשר צריך לציין, כבוד השר, שבינתיים מי שהתכופף ואכל צפרדים זה בעיקר השמאל. עם אביתר ועם כל שאר הדברים.
תראה, אני לא יודע מה, אני לא בקי באכילת צפרדעים, אבל אני משתדל לא לעשות את זה.
סתם
אבל,
כי זה לא טעים או בגלל שזה לא כשר?
אבל אני לא חושב שזה נכון, תראה.
רגע, אכלת צפרדעים אי פעם?
לא, התשובה היא לא.
אם אנחנו כבר מדברים? לא, סך הכל הסתובבת בעולם.
למרות שגרתי בפריז 3 שנים.
ולא נגעת ברגלי צפרדעים.
לא, ממש לא.
אמרת לך שהוא שומר כשרות.
אבל לא אמרתי שאני שומר כשרות.
קשה לי להאמין שזאת המוטיבציה.
לא, זה מה שאמרתי. אבל גואטה, תשמע, לשאלתך, אני חושב שהיא הייתה מאוד, מאוד במקום לפני הקמת הקואליציה. כי המרכז שמאל היה בכיס של כל מי שניסה להקים את הממשלה, יאיר לפיד ונפתלי בנט. אבל מהרגע שהוקמה הממשלה הזאת, אני חושב שיש אינטרס גדול, במידה מסוימת אפילו עוד יותר גדול, לחלק ממפלגות הימין, לדאוג לכך שהממשלה הזאת
לא תתפרק.
תמלא את ימיה, ולכן אני חושב שכן, היא תחזיק מעמד, ואם כבר שאלתם אותי גם ברמה האישית, אז ברמה האישית אני מאוד... מאוד נהנה מהחודש הזה והכניסה למשרד הבט"פ, למרות שזה הכל נושאים מאוד מאוד קשים ומאוד מורכבים.
שר לביטחון פנים, עומר בר-לב, תמשיך ליהנות, מה אני אגיד לך?
אין יותר טוב מזה כשאתה עמל ועובד ואתה נהנה.
ונהנה. תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
שלום, שלום. דיווחי תנועה. בדרך 443 מזרחה עמוס ממחלף בן שמן עד נאות קדומים. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה ממחלף רוקח עד לגרדיה וממחלף חולון עד מחלף קוממיות. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות. עכשיו אנחנו לעמוץ שפירה כתבנו, שלום עמוץ.
שלום.
שופטי בגץ מחליטים לא להתערב בתיקון חוק יסוד הממשלה, זה שאפשר את המתווה להקמת ממשלת החילופין.
כן, רוב מוחלט של שופטי ההרכב מחליטים שלא להתערב בתיקון לחוק יסוד הממשלה, אותו תיקון 8.
אני חושב שיש לך טלפון.
כי זה לא בשבילנו.
כן, כן.
אתה מסתובב עם שני... אתה משדר מהקוואנטום, אוקיי.
הנה, בוא, ניתקנו את זה ונמשיך. בכל אופן, תראו, באמת, רוב השופטים כאן, אולי למעט הסתייגות של השופט מלצר, שהיום בעצם מסיים את כתיבת פסקי הדין שלו, בעצם אומרים, לא מתערבים בתיקון לחוק יסוד הממשלה, אותו תיקון 8, שנחקק בכנסת הקודמת, ואפשר להקים...
גם נחקק זה נכון.
תראה, אבל תראה, עוד המשיכו עם זה גם לממשלה הזאת, אז אני לא יודע מה המשמעות. בכל אופן, אז היא אפשר את הקמת הממשלה של גנץ ו... בנט, והפעם, כמו שאמרנו...
גנץ נתניהו. נכון, כבר זהו, התרגלת עד הסוף.
והממשלה הזאת של בנט לפיד נמצא את ההסדר הזה כהמשך, אז אולי זה לא היה משהו פרסונלי, אולי, לא יודע. צריך לומר, בכל אופן, מראש שופטי בגץ כאן באמת לא חשבו לפסול את התיקון כולו, אלא רק הם עמדו על שלושה סעיפים שבהם הם חשבו שאולי ישנה בעיה, הסעיף הזה שדיבר על צמצום הכוח של הכנסת להביע אי אמון, וגם התחולה המיידית של החוק ולא לכנסת הבאה, שרי מה שקרה פה זה בעצם, כמו שאמר שופט מלצר, תקנו כאן את הכללים או שינו את כללי המשחק תוך כדי המשחק. זה מה שקרה. אנחנו הצבענו הרי בעד ראש ממשלה אחד, אבל בסוף קיבלנו שניים. אז רוב השופטים, שמונה, הם דחו את העתירות ממש בצורה נחצת. רק השופט מלצר, שהוא אמר, הוא חשב שיש להוציא, זה נקרא הוראת בטלות צופה פני עתיד, כדי שזה לא יחזור על עצמו הדברים האלה גם בעתיד. אבל צריך לומר, ואולי דבר אחד, אני אגיד את זה בקיצור, מאחורי כל העניין הזה יש גם משהו מאוד מאוד חשוב. בשאלה, האם, וזה אגב ראינו גם בשבוע שעבר בחוק יסוד הלאום, האם בית המשפט העליון יכול להתערב בחוקי יסוד או בתיקונים של חוקי יסוד, וכך אנחנו רואים, מאוד מעניין לראות מה שופטים עצמם אומרים, זה נכון שבסוף הם לא מכריעים, אבל תראו, הם כתבו עשרות עמודים על העניינים האלה. אז אולי לא מתערבים, אבל בעצם כן נכנסים כבר לסוגיות האלה. השופט דוד מינץ בוודאי הוא השמרן ביותר, אולי הקיצוני ביותר בדברים האלה. הוא אומר, אין לגיטימציה בכלל לבית המשפט העליון לבקר תיקונים חוקתיים.
בוא נשמע את אחד העותרים.
נשמע את יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, הרב הרפורמי גלעד קריב, שהוא למעשה היום ואתמול, בדיונים בעבודה, כבר דן בשיפור אולי החוק הזה, נה.
בג"ץ צדק בהחלטה שלו שלא להתערב בהסדר ממשלת החילופין, מכיוון שהסדר זה עוגן בחוק יסוד הממשלה ואושר ברוב מוחלט של חברי הכנסת. ההחלטה של בג"ץ לא גורעת מהחובה שלנו לנהוג בחוקי היסוד במשנה זהירות ולוודא שכל שינוי בחוקי היסוד נעשה בשום שכל ומתוך אחריות שצופה פני עתיד.
אז אולי כן. זה עוד יתקנו את זה קצת יותר, ישפרו אותו, אבל בכל אופן בג"ץ לא מתערב בפעם הזו בחוק, בתיקון החוקתי של שאפשר את המתווה להקמת ממשלת חילופין.
תודה לך עמוד שפירה, כתבנו לענייני משפט. בכל זאת יש לי איזו תחושה שמי שעתרו בימי ממשלת החילופין הקודמת, יכול להיות שכבר לא היה להם עניין לעתור בימים האלה.
אז עכשיו הצד השני עתר.
כן.
כן, רק מחליפים את האנשים, אבל את יודעת, השופט חנן מלצר אומר, כאילו, הצבענו לראש ממשלה אחד וקיבלנו את השני. אבל פה יש עוד נושא. הצבענו לראש ממשלה אחד.
ולא קיבלנו את השני.
ולא קיבלנו את השני.
נכון. טוב, שלא תחשוב שאנחנו נעביר את היום הזה בלי קורונה.
למה? אולי כבר הכל בסדר, וזה נרגע, וזה יורד.
אז זהו שלא.
יותר מאומתים?
תכף נשמע מנוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, אבל היו כמה התרחשויות היום, שר הביטחון ושר הבריאות קיימו יחד סיור במתחם החיסונים בנתב"ג, יחד עם פרויקטור הקורונה, וגם היום התחיל מבצע החיסון השלישי למדוכאי חיסון, בהם יש מושתלי לב מדוכאי חיסון, תכף נשמע פרטים על זה. שלום נוב.
שלום שלום, מה שלומכם?
אנחנו בריאים בינתיים.
הכי חשוב. אז מאיפה נתחיל?
אמרנו את זה כבר פעם וזה...
כן, ו...
עלה לנו בבריאות, מה שנקרא.
כן, אז אנחנו נעזרים.
עלה לי בבריאות, כן. קודם כל, תסביר לי מה זה מדוכאי חיסון.
אז מדוכאי חיסון זה גם אנשים שסובלים מכל מיני מחלות אוטואימוניות שתוקפות בעצם את הגוף, את מערכת החיסון, וגם, ובעיקר אולי, מושתלי איברים, אנשים שמקבלים כל מיני תרופות שמחלישות את מערכת החיסון, שמונעות ממערכת החיסון לתקוף למשל את האיבר המושתל ולדחות אותו בכך. ולכן אותם אנשים, לפחות חלק נרחב מהם, לא הגיבו מספיק טוב מבחינת פיתוח נוגדנים והגנה לאחר שתי מנות של חיסון. ובמערכת הבריאות באמת מקווים מאוד שהמנה השלישית הזו שמתחילה להינתן להם תצליח לפתח אצלם תגובה חיסונית טובה יותר. צריך לומר שעדיין לא לגמרי ברור האם זה בהכרח מה שיקרה. סביר להניח שאצל חלקם אנחנו כן נראה את הנוגדנים מתפתחים, חלקם אולי פחות. לכן גם בהתוויה שיוצאת היום של משרד הבריאות לקופות החולים ובתי החולים ממליצים כשבועיים אחרי מנת החיסון השלישית לבדוק שוב את רמות הנוגדנים, לבדוק מה נשתנה, ואגב גם אומרים שגם אם לא השתנה דבר ולא התפתחו נוגדנים, אז אין לחסן כרגע במנה רביעית נוספת, ובכל אופן באמת המבצע הזה יוצא לדרך היום, בבית החולים שיבא ככה ראשוני המתחסנים כבר הגיעו, בעיקר באמת מושתלי איברים, כליה, ריאות, כבד, לב, חולים אונקולוגיים שמטופלים בכימותרפיה ועוד. אני יכול להגיד שבדברי ההסבר של האגף לאפידמיולוגיה שהוציא את ההנחיה הזו נכתב כי יש עדות מצטברת שמטופלים הסובלים מדיכוי חיסוני אינם מפתחים תגובה נוגדנית מספקת לאחר שתי מנות של חיסון נגד נגיף הקורונה, חלקם עשויים לפתח נוגדנים לאחר מנה שלישית, לאור העלייה בתחלואה והתפשטות הנגיף בשבועות האחרונים והסיכון הגבוה למדוכאי חיסון לחלות בתחלואה כן. קשה, ניתן לחסן מטופלים אלה במנה שלישית.
בוא נעבור לביקור של שר הביטחון ושר הבריאות במתחם החיסונים.
מתחם הבדיקות, נגיד, מתחם הבדיקות בנתב"ג, למעשה היום משלימים שם את ההכנות לפתיחת אוהל הבדיקות הנוסף שאמור למעשה להעלות את היכולת לבדוק עד 45,000 נבדקים נכנסים מדי יום, זה מגיע אחרי ביקורת גדולה.
רגע, רגע, נובש, אני רוצה רק להבין, אני בעצם שואל, קיבלנו דיווח לפני איזה שבועיים, שלושה, שהגדילו את התחנות מ-30,000 ל-70,000. מה, זה לא באמת קרה?
מ-30,000 נבדקים ל-70,000 נבדקים? אני לא יודע בדיוק על איזה דיווח אתה מדבר, יכול להיות שדובר על הרחבת מספר הצוותים שנמצאים שם, מ-30 ל-70. בכל אופן, האוהל הזה, שהוא די גדול, הייתי בו היום, אמור באמת לתת מענה לכמויות יותר גדולות של ישראלים, שוודאי ימשיכו לטוס אל ומי ישראל במהלך הקיץ, למרות אגב שבמשרד הבריאות ממליצים להימנע מזה, אם אין הכרח לעשות זאת.
בוא נשמע את שר הבריאות.
הנה, נשמע אותו, כן.
קורונה תלווה אותנו עוד הרבה זמן, ואנחנו צריכים שתהיה לנו למדינת ישראל את היכולת הזאת בשערי הכניסה והיציאה לעשות את הקונטרול, ושתהיה לנו יכולת להגיב מהר ברגע שנעלה על משהו חדש. כל הדברים האלה בעצם נועדו כדי שנוכל להמשיך בסך הכל בישראל בחיים בלי הרבה מגבלות על ענפים שונים במשק, על שגרת החיים שלנו. ואז בפנים נוכל לחיות בצורה יחסית חופשית, בלי סגרים ובלי הגבלות, אבל זה באמת דורש אכיפה ואנחנו נגביר אותה, וגם זה דורש אחריות אישית מכל בן אדם.
נוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה.
זכותכם.
תודה רבה.
אנחנו מממשים אותה.
אנחנו נותנים להם מתכונן, הם כל הזמן בהכנות הממשלה החדשה. דיווחי תנועה. בירושלים, בצומת הרחובות גולום רמת שרת, עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים בגלל תאונת דרכים קטלנית. מקווים שכולם בסדר דרך... דרך הרחוב צפון, עמוסה במחלף נתניה עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות.
טוב, השם יעקוב אלקיאן, אבו אלקיאן, יעקוב אבו אלקיאן, אומר לך משהו, יגאל?
כן, היה ברשימה של בוגי יעלון, לא?
כן, היה ברשימה של בוגי יעלון, והוא בוגי יעלון, והוא גם ידוע, זאת אומרת, הוא לא דמות אנונימית, הוא איש עסקים, יש שמכנים אותו המיליונר הבדואי, שיש בזה משהו קצת גזעני, אבל לא חשוב. דמות ידועה, בקיצור. אז היום הותר לפרסום שהוא, אותו יעקוב אבו אלקיאן, ניהל מגעים עם סוכנים איראנים ועיראקים במטרה למסור ביוזמתו מידע על ישראל. זה עולה מחקירת שבק. אנחנו נשמע את כל הפרטים על הסיפור המעניין והמוזר הזה מאסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. שלום אסף.
שלום, כן, אז הפטיפון...
רגע, רגע, אנחנו לא שומעים אותך. אני מכירה את הקול שלך, והוא לא נשמע ככה. תנסה שוב.
אז הפרטים באמת נכונים, כך על פי אותה חקירת שבק, ומה שמדאיג מאוד, שיעקוב אבו אלקיעאן, כמו שציינתם, בן אדם מאוד מאוד מקושר, מאוד מכובד במגזר היהודי, מוארץ במגזר הבדואי, אפילו היה ברשימה של בוגי יעלון לכנסת, ומה שמדאיג זה שהוא ניצל את הקשרים שלו, את ההיכרות שלו, וביוזמתו, פנה לאותו סוכן זר עיראקי, וממש דחף כדי למסור מידע על ישראל. למשל, הוא אמר, הוא טען שהוא יודע מתי יהיו התקיפות של צהל בעזה. הוא מסר מידע על פעילות שר הביטחון בני גנץ, על פעילות בישראל. עכשיו, על פי כתב האישום, המידע שהוא מסר נודע לו מהתקשורת, כך טוען השבק לפחות.
קצור, הוא העמיד פנים...
כך על פי כתב האישום, אבל גם מידע שהוא מסר מקשרים עם אנשים בישראל, כדי...
האמת שזה לא בעיה. הוא יודע, למשל, אם יש לו קשרים, הוא יודע ששר הביטחון מגיע לסיור. דברים מהסוג הזה, שבאמת יש להם ערך.
כן, אבל בשביל זה לא צריך קשרים כמו שלו.
נכון, והוא היה בכיר בטלם, ואותו סוכן עיראקי ביקש ממנו אפילו דיווח על המיקום העדכני של שר הביטחון גנץ. כשהוא כאמור חבר ברשימה של בוגי יעלון. עכשיו, הוא מכחיש את כל הדברים האלה, למרות אותה חקירת שבק. נשמע אולי דברים שאמר לי אחד מבני המשפחה שלו, שאיתו אני שוחחתי בבית המשפט, וגם את הסנגור שלו, עורך הדין אבי חימי.
בכל התיק של אבו אלקיעאן, הר מוליד עכבר.
למה?
בית משפט יקבע.
כי לפי האישום הוא רצה לקבוע פגישה עם סוכנים איראנים, עיראקים. זה מה שכתוב.
שום דבר זה פולשת אחד גדול. כלום.
אזרחי ישראל יכולים להיות רגועים, אין שום סוד כמוס שנמסר למנדאו, עיינתי עיין היטב בכתב האישום, הרבה מלל, הרבה רכילות, ללא שום סוד כמוס.
כן, אבו אלקיעאן גם צולם בסרטון בזמן הפרעות בארץ, בזמן מהומות אל-אקצא, סרטון שהוא בעצם הפיץ בלייב, היו לו עשרות אלפי צפיות, הוא צולם שם עם אמירות לאומניות, התבטא נגד כוחות הביטחון, ומסתבר שבאותו הזמן, על פי חקירת שבק, הוא ניהל מגעים כדי לרגל עבור איראן בישראל, וממש דחף כדי להיפגש עם אותם סוכנים איראנים. בגלל הקורונה זה לא יצא לפועל, כי לא היו טיסות לאיראן.
בוא נסכם את זה ונגיד, סליחה על הזווית שלנו, כן?
רגע, אני עוד לא שמעתי את הזווית שלנו.
שבוגי יעלון לא ממש טוב בלבחור את האנשים שסביבו. שניים ערקו, אחד חשוד ב...
שיתוף פעולה עם איראן.
זה דברים הרבה יותר...
כן, אני כבר, אבל אני חושב שגם אם הוא אמר להם דברים, כפי שאמר העורך דין שלו, שזה בולשיט, אבל עצם זה שהוא יצר קשר עם האנשים האלה.
ברור,
איזה שאלה. שהם עוינים את המדינה, זה חמוק של עצמו.
העורך דין שלו לא ענה, אגב, לשאלה איך הוא מסביר את יצירת הקשר ואת היוזמה של אבו אלקיעאן.
זה לא, ממש לא הר שהוליד עכבר.
כן, לא, זה נשמע רציני. טוב, נגמר לנו הזמן, אסף.
אוקיי.
אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה.
תודה לכם.
יגאל, אנחנו נשוב וניפגש אחרי חדשות 6.
תודה שלי, תודה מאזינות ומאזינים.
להתראות.
כאן רשת בית. שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה.
היא עושה לך חידון מוזיקלי.
לא, רק שלא יחשבו שעברו לרשת א' בטעות.
חס וחלילה.
לא, אנחנו ברשת ב', שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה.
טוב, זה ההמנון האיטלקי.
וזה לכבוד?
לכבוד הניצחון של איטליה, ושהיא אלופת אירופה, אפילו אני יודעת את זה,
לא,
יגאל.
לא, לא בשביל זה עשית את זה, עשית את זה לכבוד קברטי.
נכון, אז בואו נספר שמאסטרו ניר קברטי קם בבוקר, שמח וטוב לב, כי הוא אמנם ישראלי, אבל גם אזרח איטלקי, והוא, מקום העבודה שלו, זה הסינפונייטה הישראלית באר שבע. הוא המנהל המוזיקלי של הסינפונייטה. ובעל אזרחות איטלקית, כבר אמרתי, ואוהד שרוף של, של נבחרת איטליה, מן הסתם.
ברור.
והוא הגיע, ומיד, בפרץ ספונטניות, אם כן, אני מניחה שהם כבר היו מאומנים, הסינפונייטה ביצעה את ההמנון האיטלקי שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. בואו נשמע עוד קצת. שלום מאסטרו ניר קברטי.
שלום שלי, שלום יגאל. אני מעריץ, דרך אגב, גם של התוכנית שלכם, בנוסף לדברים שאמרת עליי.
להיות יחד, שהתוכנית שלנו תהיה יחד עם נבחרת איטליה בכדורגל, זה שיא הכבוד.
אני התערבתי אתמול עם ירון דקל שאיטליה מנצחת.
כל הכבוד. אנחנו תמיד אופטימיים. ותשמע, כל מוזיקאי לא יכול לא לאהוב ספורט. יש כל כך הרבה דברים מקבילים בין ספורט למוזיקה, לאומנות. אתה יודע, אנחנו לפני קהל, יש תשוקה, יש קטע,
לא יודעת, לי אמרו שכל פוליטיקאי חייב לאהוב כדורגל, ואיכשהו זה לא נדבק אליי.
לא, אבל כדורגל לסימפונטה זה עוד פחות נדבק, לא?
לא, תשמע, תראה, קודם כל, אנחנו מוזיקאים כמו ספורטאים, יש לנו מחויבות מגיל אפס, אתה יודע, אנחנו בני 6-7 מתחילים לנגן או לשחק. אתה כל החיים מתאמן לקראת הדבר עצמו. אתה יודע, מי שהסתכל על הפנדלים אתמול, אי אפשר שלא היה להתרגש, זה דרמה מטורפת. אתה יודע, ייכנס לכדור או לא ייכנס.
עם מי ראית את המשחק?
סליחה?
עם מי ראית את המשחק?
ראיתי את המשחק לבד.
אוי.
אני פה, באמת, אשתי, איטלקיה, וגם הילדים, הם כרגע בפירנצה. למרות שאנחנו בדרך כלל גרים בארצות הברית. אבל זהו, אני לבד פה בארץ לחמישה שבועות לעבודה אינטנסיבית, ויש לנו שבוע פסטיבל איטלקי, ויצא לנו תזמון מדהים.
באמת מדהים.
שעל הניצחון, ובאמת בספורטניה, דרך אגב, שאת אמרת שהתזמורת הייתה מומנת, לא, הם לא היו מומנים, אנחנו הפתענו בבוקר.
מה, הם על הבוקר למדו לנגן את ההמנון האיטלקי?
הם על הבוקר שמו להם את התווים.
זה מוכשרים, חבל על הזמן.
זו ההוכחה שמוזיקה וכדורגל זה לא אותו דבר. אי אפשר לתת לשחקן על הבוקר, בוא תבעט, בוא תשחק, בלי שהוא ידע כלום, אבל המוזיקאים המוכשרים שלך הנה עשו את זה, בלי אימונים.
תשמע, אבל הדרמה שהייתה לנו אתמול זה כמו אופרה. אתה יודע, היה לנו happy end אמנם, אבל בצד האנגלי זה טרגדיה בדיוק כמו באופרה.
כן, נכון. ממש. אז קמת בבוקר ממש מאושר? זה עד כדי כך משפיע על המצב רוח?
כן. תשמעי, אנחנו באמת בדיוק מתכוננים לפסטיבל איטלקי שאנחנו עושים, ומביאים מוזיקה, שירי סן רמו, ומוזיקה ששירים נפוליטני, ומוזיקה מהסרטים היפים, סינמה פרדיסו, ולביטה אבלה.
איזה יופי, כל זה קורה בבאר שבע?
כל זה קורה בבאר שבע, לא צריך כרטיס טיסה לאיטליה, מספיק כרטיס לפסטיבל ויבה איטליה שלנו, זה ביום חמישי הקרוב, אפשר לשמוע את דורון מזר, ישיר את אני חוזר הביתה, גם שירים איטלקים מתורגמים לעברית, ובשבוע הבא ביום שני, ערב גאלה, אופראי, למי שאוהב אופרות ורדי, רוסיני, פוצ'יני, דוניצטי, כל השלגרים הכי ידועים מהאופרות.
יפה. טוב, אז נאחל לך הצלחה גם בזה, כי השבוע שלך התחיל בסימן חיובי ביותר. מאסטרו ניר קברטי.
דרך אגב, שלי פשוט נהנית להגיד את השם קברטי.
קברטי, איזה שם.
היא אמרה את זה לפני השידור 6 פעמים. קברטי. אז אולי תגיד לנו בקצרה מה זה קברטי?
תשמע, זה סיפור ארוך מאוד, לא יודע, אין לכם כבר זמן בתוכנית, אבל משפחה שהתגלגלה מספרד, אנחנו יודעים כי מדברים בבית, הסבא והסבתות, רבות דיברו לדינו. אבא שלי אמנם נולד בלבנון, והסבים מהצד האימא נולדו בסוריה, אבל אנחנו חושבים שזה בא מכיברית, שזה יכול להיות גפרור, אבל יכול להיות גם שזה בא מקברה, שזה עז בספרדית, איכשהו זה התגלגל עם כל השנים, היום זה נהיה קברטי, אני חייב כותב את זה בקי, שזה מאוד לא איטלקי, והילדים שלי שנולדו בפירנצה, הם ככה כל אחרי שאומרים אותם, שואלים אותם מאיפה אתם, כי גם הם שנולדו באיטליה והם איטלקים, הם ככה עם הקי הזה, כן. סיבכתי אותם.
בקיצור, זה לא עז וזה לא גפרור, זה המייסטרו של הסימפונטה הישראלית באר שבע.
מייסטרו, ניר קברטי.
תודה,
תודה
רבה,
רבה, רבה לכם, תודה רבה לכם, היה כיף.
שלום, שלום.
אמיר שמואל לא נרגע מהמוזיקה הזאת.
דיווחי תנועה. פשוט
הרסת אותו.
בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. בדרך שש צפון עמוס ממחלף בן שמן עד נחשונים בגלל תאונת דרכים. ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. פרסומות. שר החוץ יאיר לפיד הוזמן למפגש של מועצת שרי החוץ, משתתפים שם 26 שרי חוץ, הוא גם הוזמן על ידי שר החוץ של האיחוד האירופי, ובכלל נראה שהביקור הזה, אנחנו נשמע עוד מעט את הפרטים, אבל נשמע שהוא הולך ממש טוב, והדבר לדעתי הכי בולט בכל הסיפור הזה, שאנחנו רואים שר חוץ שמתפקד כשר חוץ.
שבא לעבוד.
זה לא רק בא לעבוד, אתה יודע, קודם כל, בדרך כלל, מי שעושה את הדיפלומטיה הבחירה והחשובה באמת, זה ראש ממשלה, ולא שר חוץ. לפעמים נותנים את זה מין פרס ניחומים כזה, תפקיד שהוא יותר עניין של כבוד מאשר תפקיד של ביצוע, כי בסוף מי מחליט? מחליט ראש ממשלה.
גם כשנתניהו, נדמה לי, נתן לישראל כץ להיות שר חוץ שנה, זה לא באמת היה שהוא נתן לו להיות שר החוץ.
מילא ישראל כץ, אבל היה לנו שר חוץ שהוא דנידין הרואה והבלתי נראה. סליחה על הרפרנס, על הרפרנס שבטח האנשים הצעירים פה מעבר לזכוכית לא יודעים על מה אני מדברת.
את מתכוונת לאשכנזי?
אני מתכוונת לגבי אשכנזי. תגיד, מה הוא עשה כשר חוץ?
מה את מדברת? הוא הסתובב בכל העולם.
כן, אבל מה קרה שם?
סיפרנו, הוא היה פה, והוא היה שם, והוא היה שם.
מה קרה שם בהסתובבויות האלה בכל העולם? על מה הוא חימם את הכיסא בדיוק?
הוא לא חימם את הכיסא, הוא היה כל הזמן בטיסות.
ונפגש פה ונפגש שם, וכלום. משהו, לפחות שתהיה לך איזו אמביציה, איזו יומרה.
למה, למה? אולי תשמעי עוד מעט, למשל, שהוא...
שהוא חתם על איזה הסכם סודי.
כן, שהוא חתם על הסכם סחר עם איזו מדינה.
לא יודעת, זה לדעתי זאת הייתה כהונה, באמת, הבן אדם כבר פרש, אין לי עניין להעליב אותו, אבל זאת הייתה כהונה מגוחכת, ואני חושבת שיש לו מספיק מודעות עצמית כדי להבין שזה לא, זה לא היה זה. הוא לא היה יכול להגיד תודה רבה ושלום. הרי ממילא הוא כבר הודיע שהוא לא מתמודד בבחירות הבאות, אז בשביל להחזיק בתפקיד הזה עוד כמה חודשים.
וכל זה את אומרת, כאשר אין לך עניין להעליב אותו, תארי לך מה היה קורה, אם היה לך עניין להעליב אותו.
לא, עכשיו
החמנתי לו. לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני מכל שרי החוץ לדורותיהם, אני חולה על גולדה. גולדה הייתה...
כי אתה זוכר.
אני זוכר, גולדה הייתה 10 שנים שרת חוץ.
כן, זה היה לפני שנולדת, אתה יודע.
אני גם... דרך אגב...
הייתה שרת חוץ.
איך שאני נולדתי, היא סיימה את הכהונה שלה. אני הפסקתי את הכהונה שלה. ב-66 היא הפסיקה להיות, ואני חולה על הנעליים שלה.
היא גם... היא הייתה אמריקאית.
כן.
היא הייתה מאוד מקובלת בממשל האמריקני, היא הייתה אורחת מאוד רצויה בארצות הברית. אבל טוב, נדבר על גולדה בהזדמנות אחרת.
מה, בסוף טובים. היא עשתה טוב בפעילות שלה?
בסוף היא הייתה ישראל? שרת העבודה והרווחה שיצרה כאן את התשתית הכי חשובה והכי חזקה לזה שאנחנו עדיין מדינה עם מדיניות רווחה נורמלית.
אנחנו דיברנו על...
היא הקימה את הביטוח הלאומי, אתה יודע את זה?
על הפעילות שלה בתור שרת חוץ עכשיו.
בסדר, אבל אני רציתי לציין את מה שחשוב לי. טוב, עכשיו אנחנו עם גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום, גילי. גילי, את איתנו?
שלום, חברים.
אז...
קודם כל, מה שלום הקול שלך? את לא יודעת, אתמול בקושי שמענו אותה.
אני מתחתים אותי. לא נעים לי לומר, אבל לפני, במוצא שבת, פשוט נשבר לי הקול. ומאז לא שב.
מה זה מאז לא שב? שמעתי אותך מגישה שעתיים יומן צהריים. לא רק שעשית את זה טוב מאוד, אלא שהקול שלך היה סבבה.
אז
זהו,
אני מקווה שזה אז לא, זה עדיין קול צרוד כזה, זה חרוך קצת.
לא נורא,
זה
השידור, לא קולי. אני אפנה אותך לאיזה רופא שמטפל בזמרים, ונותן איזה כדור ככה של איזה...
נשלח אותה למאסטרו ניר קברטי.
סטרואידים.
לא נעים לי לומר, אבל אני כבר אחרי זה. אבל בסדר, כל סיוע יסייע.
טוב, אז תרגישי טוב. ספרי לנו איך מרגיש שר החוץ יאיר לפיד באיחוד האירופי.
אני חושבת שהוא מרגיש טוב מאוד, פעמיים אפילו. קודם כל, כי הוא נמצא היום בסריית פגישות חשובות באיחוד האירופי, נפגש עם שורה של אנשים, שרי חוץ, שר החוץ הגרמני ושר החוץ הצרפתי ומזכ"ל נאטו ואתמול שר החוץ המצרי. שתיים, נדמה לי, אני כרגע בכנסת, ונדמה לי שהוא מעדיף את הנסיעות הללו על מה שבדרך כלל קורה בכנסת.
כן, טוב, אפשר להבין אותו.
את אומרת גם את.
כן, מה צפוי לקרות שם בתכלס?
בתכלס זה בעיקר פתיחת דף חדש, אפשר לקרוא לזה כך, זה גם מה שלפיד אומר בעצמו, שאחרי למעלה מעשר שנים בהופעה הזו, בכנס שרי החוץ של האיחוד האירופי, זו פתיחת דף חדש. כן, יש כמה נושאים שרוצים לקדם אל מול האיחוד, זה בעיקר קידום הסכמי תרבות, מחקר ופיתוח, כל מיני פרויקטים משותפים, אגב, שמחריגים את ההתנחלויות, כי זה תנאי וקו אדום של האיחוד האירופי, אבל גם מדברים...
גילי, אנחנו נצטרך לסיים, כי הקול שלך בסדר, אבל הקו שלך קטסטרופלי.
כן, אז משפט סיום, גילי. עם איזה רעש
רקע.
טוב, אני מתנצלת.
לא, זה לא את
להתנצל, זה לא אשמתך. אז תודה, גילי כהן, כתבתנו המדינית.
תודה.
ושלום לשגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי בבריסל, רוני לשנויאר.
שלום, שלום לכם, שלום למאזינים.
אתה מלווה את השר? אתה נמצא איתו ברוב הפגישות?
כן, ברוב הפגישות, ליוויתי אותו, השר כבר לא כאן.
הוא כבר טס חזרה לישראל?
ביקור קצר מאוד היה הפעם.
קצר ו?
הצלח מאוד.
באמת רוח חדשה נושבת?
ראינו הרבה אנשים שחשובים ליחסים בין ישראל לבין האיחוד האירופי ונאטו. האווירה הייתה מצוינת בכל הפגישות, וכמו שהשר אמר, נפתח דף חדש ביחסים בינינו לבין המוסדות של האיחוד האירופי.
כי מה היה בדף הישן?
קודם כל צריך לעשות הבחנה בין מדינות האיחוד האירופי למוסדות האיחוד האירופי. זה גם אותו דבר, אבל גם לא אותו דבר. מול כל מדינות האיחוד האירופי, 27 מדינות, יש לנו יחסים מטובים ועד מצוינים. רמות שונות של יחסים טובים, באמת.
אבל נתניהו עצמו לא ממש נפגש עם נציג של האיחוד האירופי כבר כמה שנים.
נתניהו נפגש עם הנציבה ליחסי חוץ מוגריני, אם אתם זוכרים, ב-2016. הוא נפגש איתה, זה היה בישראל, הוא נפגש איתה מספר פעמים מחוץ לישראל. הוא היה כאן בבריסל, באירוע עם שרי החוץ של האיחוד האירופי בינואר 2017, בראשות מוגריני. זאת אומרת, פגישות התקיימו כל הזמן, גם ברמה של ראש ממשלה, גם ברמה של שרים, גם ברמה של פקידות בכירה. אבל זה נכון שעכשיו הפכנו דף, האווירה יותר טובה, ואני מקווה שנוכל לתרגם את זה לעידוק משמעותי ביחסים בין ישראל לבין מוסדות האיחוד האירופי.
אלון, רוני לשנויאר, שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופי. יש תחושה שלא ספרו אתכם קודם, בואו נקרא לילד בשמו. משרד החוץ היה די החצר האחורית ולא קיבל את הכבוד המגיע לו, גם מבחינת תקצוב ותקנים ותנאי העסקה, אבל גם בכלל, גם מבחינת מעמד וכבוד, כאילו הייתם איזה סרח עודף והפוליטיקאים עשו את הדיפלומטיה הבינלאומית. אתה מרגיש שזה שונה עכשיו?
אני מסיים בקרוב 40 שנות שירות במשרד החוץ, שהיו אגב זכות גדולה ותענוג גדול. ועברתי בקריירה שלי הרבה מאוד שרי חוץ, הרבה מאוד ראשי ממשלה, ותקופות שונות של יחס למשרד החוץ. תקופות שהיינו מאוד מופעלים על ידי שרי חוץ וראשי ממשלה ותקופות שפחות. אני חייב לומר שעם הגעת השר אשכנזי למשרד החוץ, התחלנו להרגיש שינוי משמעותי, בוודאי ביחס של שר החוץ לפקידות של משרד החוץ.
כלומר, הוא נהג בכם כבוד.
בהחלט, לא רק כבוד, הוא הקשיב לנו. ואם מותר לי, הוא גם מדי פעם, או לרוב, קיבל את העצות שלנו.
רוצה לומר שעד אשכנזי לא באמת הקשיבו לכם?
אני מסתכל קדימה.
טוב, אשכנזי זה אחורה, חכה.
עם הגעת השר לפיד למשרד החוץ, אנחנו רואים התקדמות נוספת. לא רק ביחס לדיפלומטים של משרד החוץ, שהוא בהחלט יחס מצוין, ואנחנו מרגישים את זה, אלא גם שבזכות השר לפיד נפתחות הרבה דלתות, ויש הרבה מאוד רצון טוב, והאתגר שלנו כדיפלומטים עכשיו הוא לממש, להבן את הרצון הטוב הזה לדברים מעשיים.
שאלה, כן.
אתה יודע, בזמן שאנחנו מדברים, שולח לי חבר את ההודעה הזאת. היי שלי, אני שומע אותך ואת גואטה, ואת טועה בגדול על אשכנזי. עובדי המשרד מחאו לו כפיים כשעזב, כי הציל את המשרד וחיזק אותו, ואת העובדים המקצועיים אחרי שנים שדרכו אליהם, וזה ממש לא מובן מאליו. צריך לשמוע מה עובדי המשרד אומרים עליו. הוא לא חבר שלי, סתם בשביל הצדק, שמי שעושה עבודה רצינית יקבל פרגון. דוד לפלר שולח לי את זה.
אז הנה,
אז הוא צודק?
שולי, יש לי רק דברים טובים לומר על הכהונה של השר אשכנזי במשרד החוץ.
אז הנה, תיקנתם כולכם יחד את העוול שאולי עשיתי לו.
אבל
עוד משהו לסיום, כי נגמר לנו הזמן. איך אתם מקבלים את פניו של לפיד, גם בשמחה? רגע, סליחה.
לא, 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 הכל בסדר. הכל בסדר. מקבלים את לפיד בשמחה? בוודאי בשמחה.
יפה מאוד, יפה מאוד. שוב, אני אומר עוד פעם, המבחן האמיתי שלנו, ואני רואה את זה מתקרב ובא, זה בתרגום הפתיחות הזאת, לדף החדש לדברים מעשיים, זה הולך לקרות, אני מאמין, זה יביא הרבה מאוד תועלת לאזרחי מדינת ישראל. זה התפקיד של משרד החוץ.
רוני, שאלה אחרונה, בחצי דקה תשובה, אני מסתכל פה על הלוז של שר החוץ שהיה אתמול והיום, ואני רואה פה פגישה עם שר החוץ הגרמני מ-11:40 עד 11:55. עם שר החוץ הצרפתי מ-12 עד 12:15. שרת החוץ ההולנדית מ-12:20. רבע שעה פגישה, מה זה? כאילו רק כוס קפה ואלן, מה העניינים ומה קורה?
מה שלום הילדים?
ואיך הילדים וזה, מה? רבע שעה?
אוקיי, אוקיי. שר החוץ ישב אתמול בערב כשעתיים או כשעה וחצי עם נציב החוץ בורל. ישב היום שעתיים עם כל שרי החוץ של האיחוד האירופי. ישב היום כמעט שעה עם מזכ"ל נאטו. הפגישות, מה שאנחנו מכנים הבילטרליות עם ההולנדית, הגרמני, הצרפתי, הצ'כי, היו להיכרות ראשונית, פחות או יותר כדי לומר, אני שמח להכיר אותך וניפגש בקרוב לפגישה ארוכה יותר. זה היה חשוב, טוב שזה נעשה, עם שני שרי החוץ בוודאי החשובים יותר.
שגריר ישראל למוסדות האיחוד האירופאי בבריסל, אנחנו ממש ממש שמחנו להכיר אותך, גם זה היה רבע שעה, נכון? היכרות ראשונית.
איזה רבע שעה, למדן הזמנים שלך לא משהו. תודה רבה.
שלום.
שלום, שלום. דיווחי תנועה יש לך.
ביציאה מירושלים, עמוס ממוצא עד מחלף הראל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו.
זהו, אלה היו הדיווחים.
וואלה.
טוב. אז סיימנו.
כן.
ערכו רבית לוי דמסקי ואיתמר דרוקמן. הפיקו נדב רוזנצוויג ועדן ממן. ביצוע טכני אמיר שמואלי. בדיגיטל אופר לרר. במוקד התנועה אהוד כהן. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם להוריד את יישומון כאן, להישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. תוכלו להזין ביישומון ובאתר כאן לכל השידורים החיים שלנו, למצוא גם דיווחים שוטפים, פרשנויות, כתבות ומהדורות רדיו וטלוויזיה. ומי שלא הספיקו להזין לשידור החי, מוזמנים להזין לנו גם בהזנה מאוחרת. אחרינו, ההסקט יום אחד. תודה, יגאל.
תודה, שלי יחימוביץ', תודה מאזינות ומאזינים, ואל תשכחי שאת חייבת לי סיפור. היה לך איזה משהו היום בבוקר בחתירה, והבטחת שתספרי את זה בשידור, ולא סיפר.
מחר אני אספר לך.
מחר, בלי נהדר, תספרי את הסיפור. סיפור מאוד מעניין על חינוך של ילדים לעזרה לזולת, במיוחד לקשישים.
תודה, יגאל.
תודה שלי, יחימוביץ', תודה מאזינות ומאזינים, שלום.